אמר רבי עמי, כתוב על מראה. מראה בברכות בדף למד ג'. תורה דעה שניתנה בין שתי אותיות. זאת אומרת, זה רש"י בין שתי הזכרות. תורה דעה שניתנה בין שתי אותיות, שנאמר כי קיד דעות השם. וכל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, שנאמר כי לא עם בינות הוא, על כן לא ירחמנו עושהו, ויוצרו לא יכונן. אמר רבי אלעזר, גדול מקדש שניתן בין שתי אותיות, שנאמר מכון לשבטך פעלת השם מקדש, השם כולנו ידע. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימה. דעה ניתנה בין שתי אותיות, ומקדש ניתן בין שתי אותיות. אז כתוב כאן בגמרא הבניין והחורבן של בית המקדש, אז הם נעשים בדעת. כלומר, יש בו דעה, זה עצמו בניין בית המקדש. אין בו דעה, זה עצמו חורבן בית המקדש. זאת אומרת, בית המקדש נבנה ונחרב בדעת. הדעת היא זאת שבונה אותו. יש בו דעה, זה בניין, ואין בו דעה, זה חורבן. באמת, בפסוק מפורש, בפסוק בישעיהו כתוב, לכן גלה עמי, בישעיהו, לכן גלה עמי מבלי דעת. הוי משכימי בבוקר שחר ירדופו, מאחרי בנשף יין ידליקן. והיה כינור ונבל, תוף וחליל ויין משתיהם, ואת פועל השם לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו. לכן גלה עמי מבלי דעת. אומר על זה רש"י, זה בישעיהו בפרק ה', מבלי דעת, לפי שהיה ליבם בלי דעת, לכן גלות. הגלות הייתה מבלי דעת. זאת אומרת, בסיבת חסרון דעת. מבלי דעת. אנחנו יודעים שדעת זה חיבור, ככה זה בלשון התורה. הדעת היא תמיד חיבור. וכל חורבן שהוא, אז הוא ביטול החיבור. זה עניינו של חורבן. זה גם כתוב בראשונים, מדקדקים, שזה חבר חרב. כן? שהדבר חרב, אז זה הפך חיבור. חורבן, הפך חיבור. זאת אומרת, אנחנו הרי יודעים שכל חורבן, אז הוא חל. זה מה שהחורבן פועל. החורבן פועל להחריב בית. והבית זה בית שהוא מצורף מאבנים. אבנים מצטרפים ביחד ובונים בית. כשמחריבים את הבית, אז מחזירים כל אבן ואבן, כל אבן ואבן חוזרת להיות אבן, אבן אחת בלבד. זאת אומרת, אין חיבור ביניהם, אין בית. אז כאן נמצא החורבן, נמצא בחיבור, כאן נמצא החורבן, החורבן חל על החיבור. אז זאת אומרת, עקרונית, כיוון שעיקר החיבור, החיבור בעצם קרוי דעת, כאן נמצא, זה שורש החיבור, דעת, זה הדבר המחבר, כאן נמצא החיבור. אז זה חייב להיות כך, חייב להיות שהחיבור נמצא בדעת והחורבן נמצא בחסרון הדעת, חייב להיות. אני רוצה כאן לנסות לבאר כי במצבנו שלנו, כן, אם אנחנו רוצים להתעסק בימים האלה, אז בסופו של דבר, הרי מה שמתבאר מדברי הגמרא זה שהאבלות שאנחנו אבלים זה על חורבן הדעת. אם הדעת תיבנה, אם הדעת תחזור, אז זה עצמו יהיה בניין בית המקדש. אז בעצם אם אנחנו בוכים על משהו, אנחנו בוכים על חורבן הדעת. הדעת נקראת חיבור. ככה זה לשון התורה. כשהתורה מדברת על חיבור, חיבור בעצם, זאת אומרת חיבור של חיים, אז התורה קוראת לזה דעת, וידע. אנחנו הרי יודעים שהדעת היא, הדעת שייכת למערכת הפנימית, למערכת המוחים, למערכת השכל, התפיסה, ההבנה. חוכמה, בינה, דעת, ועמלה אותו רוח אלוקים, בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. אז אנחנו יודעים שהדעת שייכת למה שנקרא תפיסה, מה ששייך למה שנקרא בלשון חז"ל המוח, המוחים. פירוש, קודם כל, פירוש המילים הפשוט, פשוטם של דברים. אדם חסר דעת מסתכל על המון דברים, המון פרטים, והדברים לא מצטרפים להגדה, הדברים לא מצטרפים יחד להיות מאמר, הדברים לא מצטרפים להיות ספר, הם לא מתחברים ביחד. פרט פה, פרט פה, וכל פרט נמצא לעצמו, והדברים הם, הדברים מפוזרים. הדעת היא זאת שנותנת מהלך בדברים, והדעת היא זאת שמקשרת פרט לפרט, ומצרפת אות לאות ועושה מהם מילה, מצרפת מילה למילה ועושה מהם פסוק, מצרפת פסוק לפסוק ועושה מזה מאמר, ספר. זה עניינה של הדעת. הדעת יודעת לצרף, זה עניינה של הדעת, הצירוף של הפרטים, להכניס אותם לתוך מהלך, הדברים כולם ייכנסו לתוך סדר, לתוך מהלך, כך שעל החוט הזה אפשר לשזור את כל הפרטים, את כל המרגליות נאמר. אז מצרפים דבר לדבר והדבר הופך להיות מקשה, זאת אומרת, דבר מחובר יחד, ואותו דבר מחובר יחד, אז הוא כמובן הרבה יותר אם אנחנו נערום את הפרטים כולם ונצרף, נשים את כולם יחד בערימה אחת ונשים אותם לא במהלך, לא בסדר, אז ככל שהפרטים יתרבו, אז כך כך ייראה פחות היופי אפילו של כל פרט וקרא. הדברים יראו כבלבול. אבל כשלוקחים את כל הפרטים האלה, כולם, ושוזרים אותם, מצרפים אותם, מכניסים אותם לתוך מהלך, מכניסים אותם לתוך סדר, לתוך... הדברים מתחברים ביחד. כשהדברים מתחברים, אז הם מצטרפים יחד להיות דבר שלא היה עולה על דעתו של מי שרואה אפילו את כל הפרטים האלה ביחד. המוני פרטי, העולם מלא, העולם מלא מהמוני המוני פרטי. וכשמסתכלים מסביב אז רואים מכל צד פרטים לרוב. הדעת הנכונה, אותה דעת שנחרבה עם חורבן הבית, הדעת הנכונה מצרפת את כל הדברים כולם יחד לספר. כל הדברים כולם יחד מצטרפים והם ספר. והספר הזה, הספר הזה הוא ספר התורה. כביכול בורא העולם מסתכל באורייתא וברא אלמא, ואנחנו, אנחנו צריכים להסתכל באלמא ולראות אורייתא. אנחנו צריכים להסתכל באותם פרטים, דהיינו, בשבילנו, כל הפרטים האלה הם כולם אותיות, אותיות שמצטרפות למילים. מילים שמצטרפים לפסוקים וכן למאמרות וכן לספר גדול. ונגולו, גם זה כתוב בישעיה, ונגולו כספר השמיים. הכל מצטרף יחד להיות ספר, ספר גדול, ספר גדול. הספר הזה אומר, הספר הזה אומר משהו, אומר. אלה כל המאמרות וכל הדיברות, כל דברי התורה כולם, הכל יחד מצטרף להיות ספר גדול. כשהבית היה בעולם, זה עניינו של הבית. ביתו של בורא העולם, פירוש, יש בעולם אפשרות לצרף את הדברים כך שהדברים יצטרפו ויעשו את העולם לביתו של בורא העולם. זה עניינו של בית המקדש. בית המקדש הוא בית שהוא מצורף מאבנים. לשון חז"ל, כמו שכתוב בראשונים, אז זה לשונו של אברהם אבינו. כך כתוב בספר יצירה, שהראשונים מעתיקים אותו, מפרשים אותו, מעתיקים את דבריו, ומפרשים אותו מהחל ועד כלה. שם בספר הזה, אז האותיות נקראות אבנים, והמילים נקראות בתים. האבנים בונות בתים, דהיינו האותיות בונות מילים. שתי אבנים כתוב שם בונות שתי בתים, שני בתים. שתי אותיות אפשר לצרף בשני צירופים. שלוש אותיות בונות שישה בתים. שלוש אותיות אפשר לצרף בשישה צירופים. וכן הלאה. בכל אופן, האותיות נקראות אבנים, אלה הם אבני היסוד, אבנים. והצירוף, את הבניין של האבנים האלה, הבניין של האבנים האלה זה המילים, וכשמצרפים, מצרפים אבן לאבן, חדר לחדר, אז הבית יהיה בית גדול. ביתו של בורא העולם בעולם הזה, זהו בית שיש בו. אנחנו הרי יודעים, הגמרא אומרת בבניין המשכן אמנם, אבל משכן יקרה מקדש, ומקדש יקרה משכן, וכל מה שהיה במשכן עבר למקדש. על המשכן כתוב, יודע היה בצלאל, מפורסם, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. בצלאל שבנה את המשכן, אז הוא בנה אותו באופן כביכול. היה כאן בניין, חז"ל אומרים בכמה מקומות ובכמה אופנים, שהבניין של המשכן על כל כליו, על כל מה שהיה בו, אז הוא דומה בדומה, בדמיון גמור, לבריאת שמיים וארץ. זאת אומרת, זאת עוד מהדורה, עוד אופן של בריאת שמיים וארץ. רבותינו מלמדים אותנו שזאת הסיבה שאנחנו חייבים לשבות, בגלל שבורא העולם שבת במעשה בראשית, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. לכן אנחנו חייבים לשבות, אבל השביתה שלנו היא מכל המלאכות שהן מלאכת המשכן. זאת אומרת שכשאנחנו שובתים ממלאכת המשכן, אז אנחנו מקבילים לשביתה ממלאכת שמיים וארץ. כל מה שהיה במלאכת המשכן, מלאכת בניין המשכן, כל מה שהיה במלאכת בניין המשכן, כל זה, זה מקביל לגמרי לבניין שמיים וארץ, לבריאת שמיים וארץ. זאת אומרת, בצלאל, כשהוא בנה את ה... כשהוא עשה את המשכן, ויעש בצלאל, כמו שבר, כשהוא עשה את המשכן, את המשכן, את כל כליו, אז הוא עשה כאן דבר שלפי ערכנו, לפי ה... כמו שאנחנו מבינים, אז יש כאן דבר שהוא מקביל מבחינתנו שלנו, כן? מקביל לבריאת שמיים וארץ. וחזל בכמה מקומות, במדרש, בתרומה, ועוד כמה מקומות במדרשים, שיר השירים, בכמה מקומות. אז חזל חוזרים ואומרים, מפרטים אפילו, בעולם כביכול, למעלה בשמיים, שרפים עומדים ממעלו, למטה עצי שיטים עומדים. וכך הולכים ומפרטים שיש שמיים במשכן, יש ארץ במשכן, יש ימים במשכן, יש נהרות, יש יערות, כל זה יש במשכן. והמשכן שהוא יקרי מקדש, מקדש, משכן, משכן, מקדש. כמו שכתוב בגמרא. אז הוא מבחינתנו זאת בריאת שמיים וארץ. כאן כביכול מתגלה אותו בצלם אלוקים עשה את האדם, כמו ש... כמו שמלמדים אותנו רבותינו, כמו שכתוב בכל החלק הראשון של הנפש החי, בצלם אלוקים עשה את האדם, דהיינו בצלמו של, בצלם של אותו שם שהוא השם של בריאת העולם. כביכול בורא העולם עשה את האדם, ויעש אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, בצלם אלוקים ברא אותו. זאת אומרת, כביכול בורא העולם ברא את האדם כבורא עולמו. האופן הגדול ביותר, האופן המובהק ביותר שנתגלתה צורת האדם כבורא עולמו, זה בעשיית המשכן ובבניין המקדש. חז"ל אומרים כתוב ככה בתורת כהנים מבחינת פרשת שמיני, לא הייתה בעולם שמחה כאותו יום שמחה שהוקם המשכן. בדומה, לא היה בעולם, לא הייתה שמחה בעולם. זאת אומרת, שמחה נפלאה, שמחה. שמחה שהיא פורצת את כל הגבולות של העולם. לא הייתה בעולם שמחה, כמו השמחה שהייתה בחנוכת הבית של שלמה. כביכול בורא העולם נתן לנו אפשרות לצרף את הדברים באותה צורה כפי כוונתו שלו, כמו שהוא התכוון כשהוא צירף את כל הדברים בבריאת העולם. כשאנחנו בונים לו, כשאנחנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כשאנחנו בונים לו מקדש, אז אנחנו בונים את העולם בצורה כזאת, שהעולם הזה יכול להיות ביתו שלו, כביכול הוא נמצא פה. הוא נמצא באותו מקום שהוא ברא. זה אותו מקום כמו שהוא בטהרתו. זאת אומרת, כאן היה העולם כפי שהוא יצא מידיו. שום חטא לא קלקל. וזה גם לא ייתכן. חטא פוגם בעולם ועושה אותו לעולם מעוות, עולם מקולקל, עולם פגום, עולם לא כפי שהוא יצא מידיו. עולם מקולקל. במקדש זה לא קורה. אין מקדש מקולקל. כשהמקדש יורד ממעלתו, אז הוא איננו, נלקח. אז מובן, כאן זה סוד הדעת, כאן נמצאת הדעת. הדעת היא החיבור הנכון של הדברים. החיבור, איך הדברים מתחברים. איך הדברים מתחברים זה לזה, איך הדברים מצטרפים, איך אני צריך לחבר את כל הפרטים שמתגלים לפניי בעולם, כל האבנים שנמצאים בעולם. אז אדם שיש בו דעת, אז הדברים מצטרפים אצלו נכון. כשהדברים מצטרפים נכון, אז העולם נהיה בית המקדש. הבסיס, על מה בית המקדש עומד, על מה הוא מושתק. בית המקדש עומד על האבן, אבן השתייה. אבן השתייה, איך היא נבראה, איך היא נוצרה, איך היא התגלתה לנו. זאת אותה אבן שכל אבני המקום, כולם יחד אמרו, עליי יניח צדיק את ראשו. והאבנים התחרו ביניהם, על מי יניח צדיק את ראשו. וכביכול ראשו של יעקב אבינו עשה את כל האבנים לאבן אחת. הצירוף הזה של כל האבנים לאבן אחת הוא הבסיס שעליו המקדש עומד. זה עניינו של המקדש. זה עניינו. המקדש הוא ראשו של אותו צדיק, ראשו של יעקב אבינו, של יעקב איש תם. ראשו של יעקב אבינו מונח על הרבה אבנים שנצטרפו להיות אבן אחת כדי להיות בסיס, כדי להיות משען לראשו של הצדיק. עליי יניח צדיק את ראשו. כשאין ראש כזה בכלל ישראל, אז המקדש נחרב. אז האבנים חוזרים להיות אבנים מפוזרות, וכשאין אבן שתייה, אין על מה לבנות. כאן נמצא החורבן. האלף בית שניתן לנו. זה הבסיס שאנחנו צריכים לצרף אותו נכון וליצור ממנו את אותם מילים, אותם מילים, אותם פסוקים, אותם ספרים שהם כביכול ספרו שלא ידבר. כמו שאמרנו, אברהם אבינו הסתובב בעולם וקרא בעולם את התורה, צירף את הדברים נכון. אחות לנו קטנה, אומרים חז"ל במדרש, ולך לך, אחות לנו קטנה זה אברהם אבינו שאיחה את כל העולם כולו לקדוש ברוך הוא כאדם שהוא מאחה את הקרע. אדם מאחה את הקרע, דהיינו הוא לוקח שני פרטים, מחבר אותם ביחד, שני דברים שהם נקראו זה מזה, שורשם אחד והם נקראו, וכשהדברים נקראים זה מזה אז זה קרוע, הדברים נפרדים כאילו לא מצורפים יחד. בחלק הזה אדם שאיחה את כל העולם כולו לקדוש ברוך הוא כאדם שהוא מאחה את הקרע, שיכול בורא העולם קרא לאברהם אבינו אחות, אחות, אתה זה שאיחת לי את העולם כולו, איחת את כל העולם כולו, חיברת כאדם שהוא מאחה את הקרע. כך בצורה כזאת, זה לא הפירוש, אברהם אבינו לא המציא. בפירוש הוא לא הוריד בנבואה. כשחזל שואלים מניין למד אברהם תורה, יש כמה תירוצים בחזל. התירוצים היותר ידועים זה שנעשו לו שני כליותיו, זה אחד מהתירוצים. נעשו לו שני כליותיו כשני רבנים ומהם למד תורה. אבל זאת אומרת אין דעה בחז"ל שאברהם אבינו קיבל את התורה בנבואה מלמד. אברהם אבינו למד תורה לא עם כוח הנבואה. אם זה כליותיו, אז זה עם הכוח שנקרא עיצה. ועם אותו כוח שנקרא עיצה, הכוח שנקרא עיצה זאת לא נבואה. עם אותו כוח שנקרא עיצה, אז אברהם אבינו עמד על כל העולם, על כל התורה כולה, סליחה. תירוץ נוסף יש בחז"ל, שאברהם אבינו מעצמו למד תורה. לא מכליותיו, אלא מעצמו למד תורה. פירוש, התורה נמצאת בעולם, התורה כתובה בעולם, היא כתובה באותיות בוערות, היא כתובה, היא נמצאת. כל הבריאה כולה, היא כולה, הסתכל באורי תאורם, היא כולה תורה. רק צריך לדעת לקרוא. מי שיודע לקרוא, מי שיודע לקרוא באמת. זאת אומרת, כדי לדעת לקרוא באמת, אז הוא צריך להיות עצמו. כשאדם קורא את עצמו נכון, אז הוא קורא את כל הבריאה נכון. מעצמו למד תורה. שמזכירים את זה תמיד. כבר דיברנו על זה פה כמה פעמים במשך השנים. במגילת איכה, אז הפרק הראשון הוא באלף בית מסודר. מסודר לפי סדר האלף. הפרקים האחרים, הפרקים שהם כולם על סדר האלף בית, אז פרקים בית, ג' וד', השמה מקום אחד משתבש הסדר. הפה קודמת לעין. זאת אומרת על זה הגמרא. זאת אומרת, זה לא לפי הסדר, משתבש שם הסדר. אז הפרק הראשון הוא א' ב' כסדרו. המהר"ל מוסיף שהפרק הראשון בא לומר שכאן השתבש הסדר. זאת אומרת שכאן הייתה נקודת החורבן. אילו היה מלכתחילה א' ב' משובש, אז הכוונה היא שמלכתחילה לא מתכוונים להביא פה את א' ב' כסדרו. אבל מכיוון שהפרק הראשון הוא כן כסדרו, והפרקים האחרים הם השיבוש, כך מלמד אותנו המהר"ל. אז פירוש הדברים שכאן היה החורבן, החורבן היה בשיבוש שפה היה. השיבוש הזה הוא החורבן. זאת אומרת, הוא שורש החורבן. כאן בשיבוש הזה, בהיפוך הסדר הזה, כאן התהפך הסדר, וכאן היה החורבן. זאת אומרת הגמרא, אמר רבא, אמר רבי יוחנן, בשביל מה הקדים פה לעין? זאת אומרת הגמרא, בשביל מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. בשביל מה הקדים פה לעין? זה גם לשון מוזר מאוד, לשון זרה מאוד. בשביל מה הקדים פה לעין? אולי נחזור לזה. כן, בכל אופן נראה את עיקר הדבר. בשביל מה? שום חזל הרגילה זה מפני מה. בשביל מה הקדים פה לעין? אומרת הגמרא, בשביל המרגלים, כך אומרת הגמרא, בשביל מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. אז לכן מקדימים את הפה לעין. זאת אומרת, מה שכתוב כאן בגמרא זה כך, המרגלים לא אמרו שקר. אם היו אומרים שקר, אז אין שום קשר, אז הפה הוא, את הפה לא היו צריכים להקדים את הפה לעין, אלא הפה היה עומד בפני עצמו. זאת אומרת, אין שום קשר בין הפה לעין. הרי העין לא הייתה פה. העין הרי, וזה מה שאתה רוצה לומר, הרי רוצים לומר שהעין לא הייתה פה. מעולם לא שמענו שהמרגלים אמרו שקר. המרגלים לא שיקרו, הם לא שיקרו. אלא שהם הקדימו פלא. בשביל מרגלים, בשביל מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. הדבר הזה לא צריך להתבטא בהקדמת פלא עין. זה דבר שהוא, זאת יתירה בפני עצמה. זאת אומרת, כאן אומרים בפה, אומרים בפה, זאת המצאה. זה שקר גס, זה שקר גמור. המכוון בדברי הגמרא, וזה הפשט, זה הרי הפשט הברור. המכוון בדברי הגמרא, זה משום שהם הקדימו את הפה לעין, אחר כך הם ראו את מה שהם אמרו בפה. כשהם מסרו, אז הם מסרו את מה שהם ראו אחרי הפה שקדם לה. הסדר היה כך, הפה קדם לעין, אחר כך העין ראתה את מה שהפה הקדים, אחר כך הם אמרו בפיהם בעצם את מה שהם כבר אמרו בפיהם לפני שהם ראו. אבל הם כבר אמרו את זה, והם ראו את זה גם. זה נקרא הקדמת פה לעין. זאת אומרת, כאן העוולה היא בהקדמת פה לעין. דהיינו, העין באה אחרי הפה. כמה שורות קודם בלמר, אני רוצה לנסות להבין את עומק הדברים, וזה זה הדבר שנוגע לנו. זה הדבר שבו אנחנו לפחות צריכים להיות בימים האלה. אלו הם ענייני ליום. כמה שורות קודם בגמרא כתוב פחות יבכה, הגמרא דורשת כאן חלקים ממגילת, זה גמרא בדף קופדלת עמוד ב' בסנהדרין. הגמרא דורשת כאן חלקים ממגילת קינות, ממגילת איך. כתוב בגמרא, בחות יבכה בלילה, שתי בחיות הללו, למה? שוב, אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אחד על מקדש ראשון ואחד על מקדש שני. בלילה על עסקי לילה, שנאמר, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. זה היה במרגלים, כשחזרו המרגלים ובאו ומסרו בבני ישראל את מה שהם ראו, אז כתוב, ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבא, שוב, אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אותו לילה, ליל תת באב היה, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. בחור תבכה, דהיינו, בכייה בגלל בכייה. אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. כך חז"ל דורשים את בחות תבכה. בחות תבכה זה נקרא, אתם תבכו בגלל שבכיתם. אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. נתבונן. כל מי שבכה פעם יודע. אני מתכוון, כל מי שבכה פעם בכייה של אמת, יודע. ילדים, ילדים קטנים בוכים בחיות נכונות, בחיות אמיתיות, בחיות של אמת. כל מי שבכה פעם יודע, בכי מטשטש שני דברים. בכי לא מאפשר לשני דברים לפעול. כשבן אדם בוכה באמת, אז הוא לא יכול לראות עין, הוא לא יכול לדבר תה. שני הדברים הוא לא יכול. כשבן אדם בוכה, אז משתבש. האפשרות הדיבור שלו משתבשת, הוא לא יכול לדבר. כשבן אדם, זאת אומרת, בזמן שהוא בוכה באמת, כשהוא נרגע, הוא יכול להתחיל לדבר לאט לאט. אבל כשהוא בוכה, אז הוא לא יכול לדבר. וכשהוא בוכה בחייה אמיתית, ודמוע תדמע עיני, ותרד עיני דמעה, כן, כמו שכתוב באותם קינות. כשאדם בוכה, אז הבכייה פוגעת בפה ובעין, הבכייה פוגעת בכוח הדיבור, והבכייה פוגעת בכוח הראייה. אדם לא רואה טוב. שם הגרא כתוב ששורש המילה בכייה היא מלשון נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. זאת אומרת, אדם שהוא נבוך מגיע ל... מקום שהוא פשוט לא יודע את הדרך הלאה, הוא לא מוצא את דרכו, הוא לא יודע איך, לאן, לאיזה כיוון, לאן ללך, אז הוא בוכה. כשהוא במבוכה, במבוכת אמת, דהיינו, הוא לא יודע את דרכו. אובדן דרך, כי יענף ותאבדו דרך, כמו שכתוב בפסוק. אז הוא בוכה. ילד קטן בדרך כלל, כיוון שהמערכת שלו היא מאוד דקה מאוד, עדינה מאוד, והדברים צריכים להסתדר היטב היטב, אחרת הוא מאבד את הכיוון. אז ילד קטן, כשלוקחים לו משהו, לוקחים ממנו משהו, אז הוא כבר פשוט לא יודע איך הוא ימשיך. זה לא לפי התוכנית, זה לא כמו שהוא רצה. אז הוא לא יכול להמשיך, אז הוא לא יודע מה יהיה, הוא אבוד, אז הוא בוחר. דמעה זה מלשון תערובת, ופחייה, נבוכים הם בארץ. ודמעה זה, כמו שידוע, כמו דימוע מלאתך ודמעך לא תאחר. דימוע זה לשון עירוב, לשון תערובת. וכשבן אדם בוכה ומוריד דמעות, אז הדמעות עצמן הן מערבות עליו את ה... מערבבות עליו את הבהירות של הראייה. הוא לא יכול לראות ברור. והדבר הזה הוא גם בתגובה על מצב שהוא לא יכול לראות ברור את ההמשך. כשאדם לא רואה ברור את ההמשך, הדברים הם משהו כאן. אז בן אדם מוריד דמעות. אבל תמיד, הדמעות הן תמיד תגובה, תמיד דבר שבא בעקבות, דבר שבא, זה בא בגלל תערובת. דהיינו, מבוכה זה גם, מבוכה זה הפירוש, כפשוטו. ואמר פרעה לבני ישראל, מבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. דהיינו, הם פשוט לא יודעים לאיזה כיוון לפנות, אולי פה, אולי פה עדיף, אולי פה עדיף. הדברים מתערבבים והבהירות נלקחת. והדברים הם מבוכה, נבוך. והעיר שושן נבוכה. זה לא בדיוק השימוש שמשתמשים היום בעברית העכשווית של המילה נבוך. מבוכה זה הכוונה, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. זהו, זה פירוש המילה מבוכה. העיר שושן נבוכה, פירוש שהיא לא ידעה איך תמשיך. פשוט, הכל נסגר מכל הצדדים ואין. נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. מה יהיה הלאה? זה נקרא נבוך. כך כתוב, כך מובא בשם הלבן. זה הפירוש בכי, זה הבכי וזאת הדמעה, זאת הבכייה ואלו הדמעות. העין היא זאת שאחריה הולכים. אדם, אז הוא רואה את דרכו ואי דרכך, כמו שכתוב. האדם רואה את דרכו והולך. כשהבחייה מטשטשת את העין, אז זאת תגובה למצב שהעין לא רואה דרך. העין לא רואה לאן. היא לא רואה את ההמשך. הפה נברא כדי להנהיג. הפה עניינו כמו שידוע, באשר דבר מלך שלטון, מי יאמר לו מה תעשה? דיבור זה לשון הנהגה, כמו שכתוב, ידבר דבר אחד לדור. רש"י מביא את זה כמה פעם פה. דיבור זה לשון הנהגה. במקום שההנהגה מתערפלת, היא מתשתשת, נכנסים לתוך מצב של מבוכה. אז אדם אין לו פתחון פה, אין לו, הוא לא יכול לדבר. הוא לא יכול לדבר. דבריו לאו. הוא לא יכול לדבר. אין לו אפשרות דיבור. אין לו אפשרות לראות את ההמשך, ואין לו אפשרות הנהגה. הוא לא יכול להמשיך הלאה. זה מה שקורה בבחייה. אם אנחנו מצרפים את שני המאמרים האלה, בכות תבכה, בחייה של חינם, בחייה לדורות, בחייה לדורות. בורא העולם נתן לנו כל כולו של החורבן, כל ה... הנורא שבחורבן, כל כל העונש הגדול, כל החורבן הגדול. אז הביטוי שלו זה בבחייה לדורות. כביכול בורא העולם נתן לנו בחייה. בחייה הוא נתן. בחייה וזה הפועל היוצא. אתם בחיתם בחייה של חינם. זה גם כן פועל יוצא. הבחייה היא בגלל. מדוע הבחייה היא? אתם בחיתם בחייה של חינם, ואני אקבע לכם בחייה לדורות. זה מה שהקדוש ברוך הוא קבע לנו. קבע לנו בחייה. הוא קבע לנו אסון. וכשאדם מגיע אליו אסון, אז הוא בוכה. העונש הוא לא הבכי, העונש הוא האסון שקבע. הבכי זאת התגובה לעונש. זה האופן איך אנחנו מקבלים את העונש. כי יכול בורא העולם נתן לנו בחייה לדורות. בחייה הוא נתן לנו. נתן לנו עונש לדורות. נתן לנו אסון לדורות. מדוע הדברים נתלים בבחייה? מה הבחייה עושה? כאן תמון הסוד. ננסה להבין, ננסה לבאר. אותו רבא אמר רבי יוחנן בהמשך הדרשה של מגילת קינות אומר כמו שהזכרנו מקודם מפני מה יקדים פלא עין בשביל מה יקדים פלא עין בשביל מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם נבין. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בצורה כזאת. זהו הצד היותר פשוט, היותר ברור, היותר קרוב אלינו מהסתכל באורייתא, של הסתכל באורייתא וברא עלמא. סדר הדברים הוא כזה. אדם, כשהוא פוקח את עיניו, אז הוא רואה לפניו דברים לא מובנים. והוא צריך לתת להם צורה, הוא צריך ל... סדר הדברים הוא כזה. אני רואה לפני הרבה הרבה פרטים. כך וכך וכך. זה, 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 זה. כל הדברים האלה שאני רואה לפניי הם דברי תימה. הם דברים שהם מבקשים הסבר. הם מבקשים פירוש. כל מה שאני רואה נגד עיניי, כל... כל מה שאני רואה נגד עיניי, זה הכל הקושייה הגדולה. הפה נברא כדי לומר את התירוץ. ננסה לבאר, נבין. ניקח את התורה שבכתב והתורה שבעל פה. התורה שבכתב היא שאנחנו רואים לפנינו את התורה שבכתב, אנחנו רואים לפנינו ספר חתום, סתום וחתום. אין שום אפשרות להבין, אין שום אפשרות לצרף מילה למילה. אנחנו לא יודעים מה, פשוט לא יודעים מה, זה אומר. אז מה שיש לפנינו זאת תהייה, זאת שאלה, כל אשר שאלו עיניי, העיניים שואלות. כל אשר שאלו עיניי, כך אומר שלמה המלך, העיניים שהן רואות לפניהן דבר, אז הן רואות קושייה. זאת אומרת, הן רואות דבר לא מובן, דבר שמחכה, דבר שמבקש ביאור. דבר שמבקש עיצוב, דבר שתוהו שמבקש, כמו שנגיד את זה בלשון חז"ל, לשון הרמב"ן בתחילת התורה. או אפילו לשון רש"י, תוהו זה אדם שתוהה ומשתומם, זה תוהו. זה הדבר הראשון, שאנחנו רואים לפנינו משהו, אדם פוקח את עיניו, אז הוא רואה לפניו פליאה, פליאה, דבר תימה, דברים שלא מובנים. בורא העולם נתן לנו כוח דיבור, כוח דיבור זה הכוונה, כוח צירוף, מושג למושג, כוח עיצוב, כוח מתן צורה, מה שנקרא. את הדבר הזה אנחנו עושים על זה. את התורה שבכתב אנחנו רואים, אותה אנחנו רואים. כשאנחנו קוראים בתורה, אז אנחנו עושים זאת פעולה שנייה. זאת פעולה שבאה אחרי הראייה. אבל הדבר הראשון זה אנחנו רואים, רואים את מה שכתוב. כשאנחנו רואים את מה שכתוב, אז הדברים כמו שהם נראים, הם נראים תימה. הם פשוט נראים חסרי צורה. הם נראים תוהו. ככה הדברים נראים לכתחיל. וסדר הבריאה הוא כזה. הרמב״ם אומר בתחילת התורה שהתוהו זה מה שנקרא הלשון הידוע של הרמב״ם, מה שנקרא ליוונים היוני, מה שנקרא חומר חסר צורה. חומר חסר צורה, חומר בלתי נתפס, משום שאין תפיסה אלא בצורה. לעולם התפיסה חלה על צורה, אין אפשרות לתפוס אלא משהו מסוים, דבר, העין רואה, דבר מסוים לעין, האוזן שומעת, קול שהוא מסוים לאוזן, המישוש, גם הוא יכול למשש, משהו שהוא, איזשהו, דבר נתפס, דבר קשה, דבר רך, דבר חם, דבר קר, דבר, איזשהו, צריך להיות משהו. אם הדבר הוא לא מסוים באיזשהו אופן, אם הדבר הוא חסר צורה לגמרי, אז אין שום חוש שיכול לקלוט. צריך לפחות התחלה של צורה, איזושהי צורה. זה לא צריך להיות עיצוב סופי, אבל התחלה של צורה חייבת להיות. ההתחלה של הצורות נקראת בוהו. תוהו זה התהייה, ובוהו זאת התשובה. בוהו. אלה דברי הרמב"ן. הרמב"ן קורא לזה ראשית הצורות. לשם מה התורה מספרת לנו? והארץ הייתה תוהו ובוהו. מה זה? מה זה? בשביל מה אנחנו צריכים לדעת את הסיפור הזה? מה זה נוגע? מה זה נוגע לדינה? שהדבר היה קודם חסר צורה, ואחר כך הדבר מקבל צורה. ללמדנו שזה סדר תפיסת הדברים. זה סדר קליטת הדברים לעמיתה. אם רוצים לקלוט דבר לעמיתו, רוצים לקלוט דבר באמת כמו שהוא צריך, כמו שהוא צריך להיות נקלט, כמו שהוא צריך להיות נתפס, אז אם רוצים לקלוט, להבין, לתפוס דבר לעמיתו, הסדר הדברים הוא קודם תוהו ואחר כך בוהו. קודם תשאל, קודם תתפוס את התימה, את התהייה של הדבר, ואחר כך תענה. התשובה על כל התהייה שתוהים בראיית הדבר לכתחילה, התשובה היא הצורה האמיתית. התשובה הזאת, מה שהתורה שבעל פה מעצבת, מבארת, מסבירה את התורה שבכתב, כך צריכה להיות התפיסה בכל הבריאה כולה. כשאנחנו מסתכלים על הבריאה, כשאנחנו מתבוננים, מסתכלים על הבריאה כולה, רואים לפנינו, אז מה שאנחנו רואים לפנינו, אנחנו רואים לפנינו קושייה, קושיות עצומות. חוץ מכל הקושיות הפרטיות, ישנה קושייה אחת כללית נוראה, פלא גדול. מה כל זה? מה כל זה? מה, מה זה? מה זה? ואז מתחיל, אז מגיע הפה ומתחיל ליישב, מתחיל לבאר, אז הוא מבאר קצת פה, קצת פה, קצת פה, וכך הדברים מתבארים באופן. להבין, להשתדל להבין היטב, מערכת מעוותת, מערכת הפוכה, זאת אומרת, כשהופכים את כל הקערה על פיה, אז מקדימים את הפה לעין. מקדימים את הפה לעין, כלומר, ילד קטן, אז כמובן, בהתחלה כשהוא עדיין חסר דאז, ודאי שהכל פלא, כל פלא, פלא, פלא על כל פלא, הוא לא מבין שום דבר. אז הוא ממכר את עצמו באותן נקודות, מתחיל למכר את עצמו באותן נקודות שהוא מבין, אז הוא מבין את הפנים של האמא, את הפנים של האבא, את עוד כמה דברים, פרטים, וככה לאט לאט, לאט לאט, אז הוא מתחיל לגבש לעצמו איזשהו מהלך, ואיזה אופן, איך ש... באיזה אופן שהוא. אז הוא נמצא בתוך איזה מין מהלך מוכר, בתוך מערכת מוכרת של דבר. וכשהוא עומד על דעתו, אז הוא כבר מזמן שכח להתפלל. הדברים כבר ברורים מזמן. הוא כבר נמצא בתוך מערכת מוכרת, אין שום פלא, אין שום שאלה, אין שום תהייה. כשאין התחלה של תוהו, אין המשך של בוהו. כשלא מתחילים בשאלה, אז התשובה שתבוא אחר כך היא לעולם לא תהיה תשובה, והיא לא תהיה הצורה האמית. הוא חי בתוך מערכת מוכרת, וכשחיים בתוך מערכת מוכרת, כשחיים בתוך מערכת מוכרת, לא מתפלאים על שום דבר, שום דבר לא מבקש תירוץ, הדברים ברורים, חיים בתוך מערכת מסודרת, ברורה, מאורגנת, וכך עוברים עליו 70 שנותיו, והעין שלו לא רואה יותר מהפה של ילד בן 5. במקרה טוב. של ילד בן 5 שעיצב לעצמו מהלך כלשהו בעולם, וכך הוא ממשיך. העין שלו רואה את מה שהוא הקדים בפה, את הפה הקודם, את זה העין שלו רואה. העין שלו חיה בתוך מערכת מוכרת, ברורה, ידועה, היא כבר מזמן ידועה. מה לא מובן פה? מה לא מובן פה? הכל ברור. הכל ברור. מה השאלה? ודאי, הכל ברור. הנה זה, הנה זה, פה. הכל ברור. הכל ברור, הכל מסודר. הנה הבית שלי, הנה תחנת אוטובוס, הנה המכולת. מה לא מובן פה? הכל בסדר. כשאדם לא מגיע לנקודה שנקראת, להבין היטב, כשאדם לא מגיע לנקודה שנקראת להחזיר את הדברים לתוהו ולעצב אותם מחדש, ליצור מחדש תוהו ובוהו, אז על זה יכול לחול ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. אמרו בפיה מה שלא ראו בעיניהם. זה נורא, זה נורא. כאן נקודת העיקר. אמרו בפיה, הקדימו פה לעין. מה זאת אומרת הקדימו פה לעין? בשביל המרגלים שהם הקדימו פה לעין. בקדמונים כתוב, גם ברמה מפנו, גם באלשי, כתוב על מה שכתוב במאמרה, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה. גם שם המילה בשביל היא לא בדיוק, היא לא בדיוק במקום. אז הם אומרים שהפירוש בשביל זה מלשון שהוא זה שדרך השביל שלו יורד השפע לעולם. המילה בשביל זה הכוונה, כאילו היינו אומרים בשביל חנין אבני. זאת אומרת, באותו שביל של השביל שלו, דרכו כביכול עובר השפע לעולם. זהו השביל שדרכו השפע יורד לעולם. אולי אפשר גם כאן לדעת. בשביל מה להקדים פה לעין? איזה מין מהלך זה להקדים פה לעין? זה הרי מהלך הפוך. זה לא דרך הרבים, זה שביל של יחיד. מה זאת אומרת להקדים פה לעין? אומרת הגמרא, בשביל מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. טוב, זה מאמר מוסגר. כתוב שכאן היה מהלך הפוך, מהלך. המהלך האמיתי, כך צריך להיראות. האדם, כשהוא עומד על דעתו, כשהאדם עומד על דעתו, אז הוא צריך להסתכל בבריאה ולהסתכל, כמובן, לא באותו מבט, לא באותו מבט שכבר נקבע על ידי פיו של אותו תינוק. אתה צריך להסתכל כמו ברדה. זה תימה, זה פלא. כשכך בן אדם מסתכל, אחר כך מגיע הפה ומיישב, אומר תירוץ, קובע את צורתם של דברים. אז הדברים נתפסים נכון. אבל מי שמקדים פה לעין, אז העין לא שואלת שום דבר, העין לא מבקשת כלום. כשהעין לא מבקשת כלום, אז הפה שבא אחר כך, אז הוא כבר בא בעקבות עין שבא בעקבות פה של ילד קטן. העין מלכתחילה רואה את הלב. חזון איש את ספרו האמונה וביטחון, אז את פרקי האמונה הוא מתחיל, שכשאדם מסתכל בעין, בעין של ברדת, הוא מסתכל על העולם, זהו האופן היחידי איך להגיע לאמונה. ככה הוא פותח את דבריו. אדם שהוא פותח את עיניו ומסתכל בעולם, פוקח עיניו כברדת, הוא מסתכל בעולם, אז הוא רואה לפניו פליאה גדולה ונסגרה. כך באופן כזה אפשר להגיע לדעת אמת. זאת דעת אמת. החטא הראשון בעולם היה ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווהו לה עיניים ונחמד העץ להשכיל. אותו ותרא האישה היה אחרי פיו של הנחש. פיו של הנחש קדם לראייה הזאת. אותו פה של נחש שאמר לה, כן, שהפרי הזה ראוי, להפך, כדאי לאכול. הפה הזה קדם לעין. ותרא האישה כמו שהוא אמר. ותרא כי טוב. זה לא שהיא ראתה ולא הבינה והחליטה שזה טוב. אלא היא ראתה את מה שהוא אמר לי. זאת הייתה הקדמת פה לעין הראשונה בעולם. ומהקדמת פה לעין הזאת, אז מה שזכינו, זכינו לאכילת עץ הדעת טוב ורע, וכאן נחרבה הדעת. כאן זה היה המקום שהדעת, שם היה חורבן הדעת. זה מה שקרה בחורבן הבית. אותה בחייה של חינם, להבין, אותה בחייה של חינם, שאלנו, מה העניינה של הבחייה כאן? האם הבחייה היא העיקר? הבחייה היא העיקר, זאת נקודת העיקר, נקודת העיקר היא הבכי, הבכי זה הרי הפועל היוצא. אפשר אולי, אולי זה קצת בדרך מליצה. כיוון שהבכי, אמרנו, הבכי פוגע בשני הדברים. הבכי פוגע בעיניים ובפה. יש בכי שמתחיל בעיניים ויש בכי שמתחיל בפה. בכייה של חינם מתחילה בפה. בכייה של חינם פירוש. הבכייה הייתה מכיוון שהם אמרו כך וכך. ממילא, משום כך. אז היה נראה לנו שאין לנו, עבדנו דרך. אילו היינו מעמידים את הדברים הפוך. אילו היינו פותחים בראייה ומבארים אותה, את מה שהעין שואלת, אז הפה היה מיישב. אילו את זה, אילו כך היינו נוהגים, אז לא היינו בוכים. כלומר, אובדן הדרך, שהוא הבכייה, היה משום שהדרך נראתה כפי הפה של המרגלים. וכשהמרגלים אמרו, לא נוכל, כי חזק הוא ממנו, אין לנו לאן ללכת, אנחנו נמצאים במקום שאין לאן ללכת. נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, אין לאן ללכת. אנחנו הולכים למקום בלתי אפשרי, אפס, כי אז העם. רמב"ן אומר, פירוש המילה אפס זה נקרא שהדבר נמנע, מנוע, זה בלתי אפשרי. זה נקרא אפס. אפס זה נקרא בלתי אפשרי. אפס, נמנע הדבר, כי אז העם היושב בקרבה. אין לנו לאן ללכת, נבוכים הם בעם. הבחייה של חינם באה משום שתפיסת אובדן הדרך הייתה מכוח הפה של המרגלים. זה אותו פה שקדם לעין. זאת נקראת בחייה של חינם. אז מכאן אנחנו לומדים שואני אקבע לכם בחייה לדורות. פירוש הדבר, אני אקבע לכם בחייה לדורות, זה הכוונה. אני אקח מכם את הדעת. אני אקח מכם את הדעת. אקח מכם את הדעת, זה הכוונה. אתם לעולם לא תעמדו על... זאת אומרת, קשה מאוד יהיה לכם לעמוד על דעת אמת. תמיד תהיו במצב של קדימת פלא עין. זה נקרא ואני אקבע לכם בחייה לדורות. בחייה לדורות. אותה בחייה כמו שהייתה שם, הבחייה היא תישאר אצלנו. בזמן שהדעת מתעצבת, הדעת נעשית מעוצבת, מקבלת צורה. איך ייתכן שיהיה פה קודם לעין? עקרונית, איך זה אפשרי שהפה יהיה קודם לעין? איך הפה יכול לקבוע צורה של דברים לפני שהוא ראה אותה? הווה אומר, הפה קובע כמו שהוא היה רוצה שזה יראה. חייב להיות. חייב להיות. אחרת זה לא ייתכן שהפה יקדום לעין. זה לא ייתכן, זה לא, זה בלתי אפשרי. אלא שאותו פה החליט שצורת הדברים צריכה להיות כך. אז הוא כבר עיצב את הדברים בדעתו שלו, באותה דעת שהיא לא דעת אמת. באותה דעת, אז כבר עוצבו הדברים וכבר קיבלו צורה. אחר כך, כשאדם נכנס ורואה, אז הוא תמיד, וזה טבעו של אדם. תמיד, לעולם, האדם מוצא ראיות לשיטתו. אמרתי לכם. אמרתי לכם. אפילו אם הדברים הם, על פניהם נראים הפוך. אבל אתם לא רואים? בדיוק כמו שאמרתי, אתם לא רואים. זה בדרך כלל טבעם של בני אדם. זה לפעמים יכול להדהים. אבל זה טבעם של בני אדם. שאדם ייצר לעצמו צורה, אז הוא תמיד יראה את הדברים כמו שהוא ייצר. בית המקדש, עצם עניינו, עצם עניינו, המקדש הוא זה מקום סתם כמו שחז"ל מגלים לנו, זהו המקום שממנו יוצאת תורה, מציון תצא תורה, וזהו המקום שבו אנחנו באים לראות ולהיראות. השם יראה, אשר יאמר היום, עוד אז בשעת עקדת יצחק. ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם ייראה. כאן זה המקור לראיית פנים. אנחנו באים לבית המקדש כדי לראות פני שכינה. פירוש המילים של לראות פני שכינה, זה נקרא, אנחנו באים למקום ששם העולם נמצא בטהרתו, שם העולם נמצא באותו צירוף אותיות, כמו שכביכול בורא העולם צירף את האותיות בעת שהוא ברא השמיים והארץ. יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים והארץ. כך עשה בצלאל וכך עשה שלמה המלך, הכל בכתב, מיד השם עלי הסכים, כל מלאכת התבנית, כל הבריאה כולה, כשבאים לבית המקדש רואים אותה כמו שבורא העולם ברא. והמקום הזה זה מקום שמשם תצא תורה, משם הגיע הדיבור למשה רבנו, משם חז"ל אומרים גם, סתם, זה הרי גוף הדעוב דקה, פשוטו של מקרא, קורבני לחמי למשם. זאת אומרת ששם זה המקום שבו כביכול בורא העולם אוכל, מה שנקרא אכילת מזבח, מה שנקרא אכילת גבוה בלשון הגמרא, אכילת מזבח, שולחן גבוה, מה שנקרא, שהכהנים משולחן גבוה כזה, זה המקום שכביכול בורא העולם אוכל. המקום הזה הוא הפה. המקום שבו כביכול בורא העולם מריח ריח ניחוחי, המקום הזה הוא האף. בית המקדש נקרא בלשון הגמרא בבבא בתרא בהתחלה בדף ד', כתוב בגמרא, הוא קיבה על בניין הורדוס, הוא קיבה אורו של עולם, לפי כך יעסוק באורו של עולם. זה בית המקדש. שם נמצאים כביכול פניו יתברך, מה שנקרא אף, פה, עיניי, ושם כביכול גם האוזניים ששומעות. שם כביכול בורא העולם. זאת התפילה של שלמה המלך. שם זה המקום, שם התפילה נשמעת. שם התפילה נשמע. כל מה שנקרא פנים, בעלותך לראות פני השם אלוקיך, שלוש פעמים בשנה. שם זה מקום הפנים. שם זה כביכול המקום שבו כביכול, ראיית פנים, כמו שכתוב. מצוות ראיית פנים. זה בית המקדש. באים לבית המקדש לראות, לראות, לקבל פני שכינה, לראות, להיראות, לראות ולהיראות. זה הכוונה, שם נמצא, שם נמצא אורו של עולם, שם נמצא עינו של עולם. שם רואים נכון. וכשרואים ולא מבינים, אז משם תצא תורה ומשם הדברים מתבהרים. זה הדבר שנחרב. עם חורבן הבית, זה מה שנחרב. הדעת נחרבה. כלומר, הדעת נחרבה, פירוש שמאז חורבן הבית ואילך, אז כל מה שאנחנו רואים, אז אנחנו רואים את מה שכבר קבענו, אנחנו לא רואים כבני דעת. אנחנו רואים את מה שכבר החלטנו. הפה תמיד קודם לאן. מה שכבר קבענו, את זה אנחנו רואים. ובדרך כלל, מה שכבר קבענו, לא קבענו מתוך הדעת. אמרנו, הדעת היא סוד החיבור. זאת הדעת, דעת אמת, היא סוד החיבור. הדעת חייבת לבוא רק אחרי שהעין רואה פרטים, 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 והיא לא תופסת מעלה. ואת המהלך צריך לעשות באופן, כדרך שמתייגעים על תורה שבעל פה. כך צריך, כך בצורה כזאת, צריכים לעצב, ליישב את כל הפרטים הקשים האלה, את כל הפרטים הלא מובנים האלה, את כל פרטי התוהו. כשאדם תוהה ומשתומם, הוא לא יודע עליהם תשובה. אז צריך להתייגע ולהשיף תשובה בתורה שבעל פה. זה פה שבא אחרי עין, וככה הוא הסדר הנכון של האלף פה. קודם עין ואחר כך פה. להקדים עין לפה, זה נקרא לבנות בחזרה את בית המקדש. להקדים פה לעין, זה נקרא להישאר בתוך החורבן. המרגלים הקדימו פה לעין, וזאת בדיוק הבחייה של חינם שהם בחרו. הם לא בחרו בגלל מה שהם ראו, הם בחרו בגלל אותו פה שהחליט מה הם יראו, והם ראו את מה שאותו פה קבע, ועל הראייה הזאת הם בחרו. זאת נקראת בחייה של קדימת פה לעין. הבחייה לדורות, הבחייה לדורות, אותה בחייה לדורות שאנחנו בוכים היום, הבחייה הזאת היא אותה בחייה. שמו אותנו במצב שלקחו מאיתנו אותה, לקחו מאיתנו את הדעת האמיתית, לקחו מאיתנו את האפשרות להקדים את העין לפה. אילו היינו מקדימים את העין לפה, היינו רואים כמו שאברהם אבינו ראה, כמו שראו כל אלה שבאו לראות בבית המקדש, והם ראו את האמת. הם ראו איך שהדברים נראים באמת. כל העליות לרגל מתייחסות לאברהם אבינו, משום מה. בגמרא כתוב, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדים. גמרא בחגים. מה יפו פעמייך בנעלים בת מדים? אומרת הגמרא, מה יפים פעמיהם של עולי רגלים? מה יפים פעמיהם של ישראל בשעה שהם עולים לרגל? בת נדיב, ביתו של אברהם אבינו, שהיה נדיב, תחילה לגרים. כך אומרת הגמרא. אברהם אבינו, כל העליות לרגל מתייחסות לאברהם אבינו. אברהם אבינו קרא את שם המקום ההוא, השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. זאת אומרת, המצווה הזאת של ראיית פנים, אז היא במסוים משתייכת לאברהם אבינו. זה גם כתוב בגמרא בבא קמא. דרוש אחד בתוספות ברש"י. הגמרא בבא קמא בדף נ'. וביתו של נחוניה חופר שיחין, שנפלה לבור. ונחוניה חופר שיחין, המצווה שלו הייתה שהוא היה חופר בורות לעולי רגלים, שיהיה להם מה לשתות. עולי רגלים, שיהיה להם מה לשתות. בדרך. נחוניה חופר שיחין. אז ביתו נפלה לאחד מהבורות שהוא בעצמו חפר בשביל עולי הרגלים. אז באו לרב חנינא בן דוסא, הוא אמר שעה שלישית, זאת אומרת, בזמן שכבר לא שייך בדרך הטבע שהיא תישאר בפנים ו... תישאר בפנים ועדיין תחיה, אז בא, אז אמר רב חנינא בן דוסא, עלתה. היא כבר עלתה, היא יצאה מהבור. חנינא בן דוסא, כך אומרת הגמרא. הוא אמר, דבר שנצטער עליו, אותו צדיק לא ייתכן שיקשר בו זרע. שאלו אותה, מי העלה אותה? אז היא אמרה, זכר של רחלים נזדמן לי וזקן אחד מנהיגו. פירוש אחד בראשונים, ברש"י, בתוספות. פירוש אחד, זה אברהם אבינו. כיוון שאברהם אבינו הוא זה שממנו שורש מצוות עלייה לרגל. ונחוניה חופר שיחין. אז אברהם אבינו היה זה שבא להציל את ביתו של נחוניה חופר שיחין, כדי שלא יתחלל חלילה שם שמיים אצל מישהו שהוא מקיים כל כך בהידור, עוזר כל כך לקיים את המצווה הזאת של עלייה לרגל. אז מי שדאג לזה היה אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא זה שדואג, הוא זה שאצלו, כאילו, המצווה הזאת היא מצווה שלו, היא שייכת אליו. צריך קצת טעם בדבר הזה. מדוע המצווה הזאת במסוים שייכת דווקא לאברהם אבינו? מצווה של עלייה לרגל היא זאת ששייכת לאברהם אבינו. ככה הייתה תחילתו של אברהם. תחילתו של אברהם הייתה לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אתה תראה מה שעדיין לא ראית. זה נקרא אשר אראך. הארץ אשר אראך זה הכוונה, שהראייה היא הייתה ראייה חדשה. זאת לא הייתה ראייה שנקבעה מראש בארצך, במולדתך ובבית אביך. לך לך מארצך, תצא משם, מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. זה בדיוק מה שבורא העולם אומר לכל אחד ואחד מזרעו של אברהם. כשאדם עומד על דעתו הזו, צריך לשמוע, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. כל אחד חייב לראות את אותה ארץ ולקבוע שם כך הוא נוצר. הוא נוצר כדי לברוא. הולך האדם אל בית עולמו, לשם האדם הולך. האדם הולך אל המקום שהוא בעצמו עיצב, הוא בעצמו יצר. לשם הולך כל אדם ואדם. וכשאדם יגיע בסופו של דבר לאותו עולם, שבסופו של דבר כשהוא יגיע לשם יתברר לו שהעולם ההוא כולו בעצם עולם שהוא צעצוע של ילד, או אוסף של צעצועים של ילד קטן. זה העולם, בזה אני, בתוך זה אני צריך להיות. כן, הולך האדם אל בית עולמו, לשם הוא הולך. זה הציווי הגדול, הציווי הגדול, כך אתה הוא השם אלוקים אשר בחרת באברהם. ואנחנו מברכים ברוך הבוחר בזרעו של אברהם. הבחירה ככה היא מתבצעת. זה מעשה הבחירה. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. זה מה שעשה אברהם אבינו. כשאנחנו הולכים לראות פנים בעזרה, הולכים לראות פנים בבית המקדש, אז אנחנו מקיימים לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. מה יפו פעמייך בנעלים בת נדים? ביתו של אברהם אבינו שהיה תחילה לגרים. מדובר פה על תחילתו של אברהם אבינו. תחילתו של אברהם אבינו זה ביומר השם אל אברהם, לך לך אל הארץ אשר אראך. לצערנו, לדאבוננו, זאת הבחייה לדורות שלנו. אנחנו חיים בעולם, מוכרחים אבי לומר את האמת, אנחנו חיים בעולם שבית המקדש לא חסר לנו. בית המקדש לא חסר לה. זה לא גרוע מזה. העולם שלנו מאורגן, מסודר, ברור, מסודר היטב. יש לנו כל מה שיהודי צריך. מה חסר? כאן הבכי. כל מי שאין בו דעה, אני אומר את המקלל להן, אתה שומע לב, את הצד ההפוך ממה שכתוב בגמרא. כל מי שאין בו דעה כאילו נחרב, מה שיותר קרוב אלינו, כל מי שאין בו דעה כאילו נחרב בית המקדש בימה. אנחנו מחריבי בית המקדש, חוסר דעתנו מחריב. אז הוא חייב להפוך את הקערה על פיה, להחזיר את האלף בית, כמו שלמדנו בחדר, להחזיר את האלף בית לסדר הנכון, קודם עין, אחר כך בית. וקודם עין, אז זה מחויב המציאות לקיים לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אל העין הזאת, זאת העין שהיא הולכת לבית המקדש. זאת העין שהיא הולכת לראות פנים. החיבור הנכון של הדבר, החיבור האמיתי של הדבר, לחבר את כל הפרטים הנראים, את אותו פסוק כתוב, שופך בוז על נדיבים ויתאם בתוהו לא דרך. תוהו לא דרך. ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימו. זה מקום מחוץ ליישוב, זה מקום שאין שם דרכים סלולות. זה נקרא טוב, זה נקרא טוב. כשנמצאים בתוהו ואין שום סיכוי לבוהו, זאת בחייה. אבל כשמסתכלים עוד פעם, כשמסתכלים נכון, להבין היטב, כשמקיימים לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, זה מובטח שכביכול בורא העולם יראה לנו את הארץ. אם אנחנו מקיימים לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. הדבר הזה נאמר לדורו, במפורש בחז"ל. הדבר הזה נאמר לאברהם ולכל זרעו. זאת הבחירה שכביכול בורא העולם בחר באברהם. אמר לו לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. מי שמקיים את זה ומסתכל על הדברים בצורה אחרת, מתבונן בהם כברדק, מתבונן בהם כמו למדן, כמו שמסתכלים על סוגיה קשה ורואים את הקושי ומתחילים להבין, מתחילים לבאר, מתחילים, ואחרי שמתייגעים היטב אז הפרטים מצטרפים יחד ומתחברים בחיבור נכון. זהו החיבור של הדעת שהוא בניין בית המקדש. אז רואים באמת, זאת ראיית פנים. מי שעושה את הדבר הזה לאמיתו, אז עליו באמת אפשר לומר כאילו נבנה בית המקדש בימיו, במהרה בימינו אמן.